שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי שבועי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. היי ליאור, מה העניינים?
בסדר טל, מה שלומך?
בסדר, וואו, איזה טוב, שומעים אותך.
כן, גם אותך. עם הציוד הזה, נראה לי שהשומעים שלנו יהיו הרבה יותר מרוצים. אנחנו גם נראים רציניים כאלה.
כן, כן. הסתכלו בתמונה שלנו לאתר, רואים את הציוד החדש שלנו. ממש אולפן רדיו פתחנו פה.
לגמרי.
טוב, אז מה יהיה לנו השבוע, ליאור?
טוב, היה לנו הרבה רעיונות, אבל כמובן שאי אפשר להתחיל לדבר השבוע על שום נושא בכלכלה מבלי להתייחס בדקה-שתיים למתווה הגז ומה שקרה איתו בבגץ.
ועל מה נדבר אחרי זה?
אחרי זה אנחנו נדבר על הפחתת מכסים על תוצרת חקלאית.
סבבה, אז שתי דקות על גז. מה, יש לך בעיה עם מתווה הגז?
וואו, אי אפשר לדבר על מתווה הגז כולו בשתי דקות. בוא ננסה להתמקד רק במה שהלך בבגץ בעצם.
אני שמתי לב רק שרוב האנשים שמדברים על מתווה הגז, אין להם מושג קלוש מה קורה שם, למרות שהנושא הזה הוא
סבוך
לגמרי.
זה נכון לגבי רוב הנושאים, ובטח לגבי נושא סבוך כמו מתווה הגז.
בשלוש נקודות אפשר לומר למי שיש לו סמטוחה בראש מהדבר הזה, שבעצם כל הנושא הזה של הסדרת שוק הגז בישראל יש לו שלושה שלבים, או נקרא לזה שלוש ועדות התעסקו בו. נושא ראשון זה תחום המיסוי, ועדת שישינסקי ב-2010-2011 טיפלה בו. הוועדה השנייה זה ועדת צמח, שבעצם דיברה על כמה לייצא, כמה מהגז יופנה לשוק המקומי וכמה לייצוא. והנקודה השלישית היא בעצם עלתה בשנה, שנה וחצי האחרונה, שבעצם מדברת על מבנה הבעלות של השוק הזה, שבו הייתה את כל הסאגה עם הממונה על הגבלים העסקים, שבעצם טען שאיך שהשוק בנוי, יגרום לסיטואציה של לא תחרותית, וצריך לערוך בו שינוי. אחד מהנקודות המרכזיות שהיו במתווה הזה, בצוות הממשלתי שישב על הסוגיה הזאת, היא מדברת על סעיף היציבות שהגיע לבגץ.
כן, וצריך להגיד שאומנם לא היינו שם, אבל ברור לכולם שמהרגע הראשון היועצים המשפטיים הבינו שהנושא הזה יגיע לבגץ. אני בטוח שאבי ליכט ממשרד המשפטים שייעץ לצוות שבנה את המתווה.
שהוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לנושאים כלכליים פיסקליים.
כן, כלכלי פיסקלי. מן הסתם זה היה ברור שזה יגיע לבגץ, כנראה שההנחה שמה בוודאות הם הניחו שהם כן יצליחו להעביר את זה בבגץ, וראינו מה קרה בסופו של דבר, באמת הסעיף היציבות לא עבר את מבחן בגץ, אבל חשוב להגיד מהניסיון שלנו, אתה גם ישבת בשישינסקי א', אני גם ישבתי בכמה ועדות,
כן.
בשישינסקי ב'?
שתיים, כן, כן.
הייתי בטוח שהיית באלף.
לא, לא. אוקיי. אבל כן, בעוד כמה ועדות, אבל בגץ יש לו נוכחות.
בגץ תמיד נוכח בחדר, כל החלטה שוועדה בסדר גודל כזאת עושה, היא יודעת שיש סיכוי טוב שההחלטות שלה יעמדו למבחן בגץ, אני חושב שזה דבר טוב מאוד.
אני מסכים מאוד, ואני חושב שגם לא רק בגץ, גם העיתונות בחדר, וגם הגופים האזרחיים בחדר.
גם הח"כים מהאופוזיציה בחדר, כן, נכון, אין ספק. כולם נמצאים שם, אפילו אם הם מרגישים שהם מודרים מהדיון, הם נוכחים בו בצורה מאוד מאוד חזקה.
כן, זה יאמר לזכות הדמוקרטיה. לחיים.
לחיים.
טוב, אז בוא נדבר על מכסים.
כן. הפחתת מכסים.
הפחתת מכסים. למה צריך מכסים? או בוא נאמר ככה, למה אנחנו רוצים לדבר על זה בכלל?
אני חושב שכחלון מוביל פה מהלך, אמנם הוא מהלך קטן בהתחלה, לא המהלך שהוא דיבר עליו לפני כמה חודשים, אבל הוא מוביל מהלך היסטורי של הפחתת מכסים בתחום החקלאות. בפעם הראשונה החקלאות הישראלית תתחיל להיות חשופה בצורה משמעותית יותר ליבוא, ואנחנו צופים שזה יעשה לחקלאות הישראלית מה שתוכנית החשיפה בתחילת שנות ה-90 עשתה לתעשייה הישראלית. יש לזה פוטנציאל להיות מהלך היסטורי.
תשמע, זה נושא סופר סבוך, סופר מורכב, אבל שיושב ממש על היסודות שלומדים בתואר ראשון בכלכלה, ואני רוצה שנתחיל לפרק את זה. Okay. שבו המטרה שלנו עכשיו להבין בעצם למה מבחינה כלכלית צריך מכסים, איזה השלכות יש לזה, ומה בעצם אנחנו צופים שהתוכנית המדומרת תעשה.
בסדר גמור.
אז בוא תשכנע אותי, למה צריך מכסים?
טוב, טוב, מכסים זה דבר ראשון, זה כבר משהו שהולך ויורד בעולם הרבה מאוד שנים, אבל במקור הרי מכסים היו הדרך היעילה ביותר לגבות מיסים למדינה. בימים שבהם לא יכולת לגבות מע"מ בצורה מסודרת, או אפילו מס הכנסה בצורה מסודרת, אז השליט היה פשוט מטיל מכס על כל דבר שמגיע לממלכה, כל דבר שיוצא מהנמל, זאת הייתה הדרך הכי נוחה לגבות מיסים.
כן, מכס, צריך לומר, הוא מתמקד בסחר חוץ, כן? זאת אומרת, הדברים שאנחנו מייבאים.
נכון.
בשונה ממיסים אחרים, אם הזכרת את השליט עם מה, זה לא כמו מס הכנסה, או מס על צריכה, נכון?
או מס בלגולת אפילו.
או מס, כן.
גם זה היה פעם.
מס, יש גם מס לחימה, נגיד בישראל זה עדיין קיים, אתה חייב לתרום שנתיים או שלוש מחייך לצהל.
נכון, אבל אתה לא יכול לפדות את זה בסכום כספי, זה לא כמו בשוויץ.
נכון. אתה יודע כמה זעירה ואני מעריכים שזה שווה?
כמה זה שווה?
כמעט 4% תוצר.
כמה זה שווה לבן אדם הפרטי?
מאות אלפי שקלים בודדות.
אוקיי, זה כן. הרבה כסף.
הרבה מאוד.
זה כן. יכול להיות ההון הראשוני לקניית דירה.
או, יש לנו כבר פתרון.
נושא חדש, אבל בוא לא נתפזר.
יאללה. טוב, אז למה צריך מכסים? בוא, אז... הרי אנחנו רוצים רגע להתמקד בחקלאות, נכון?
נכון.
ובעצם מה המצב היום? המצב זה שיש כל מיני חקלאים שמייצרים, שיש להם תפוקה חקלאית, יכול להיות ירקות, יכול להיות פירות, יכול להיות חלב, נכון? בכל מיני
דגים,
תחומים,
כן,
דגים,
מיני.
בשר, כן? ובעצם מדינת ישראל אומרת לכל מי שרוצה לייבא תוצרת כזאת מחול, אין בעיה, אתה יכול לייבא את זה, רק תדע שאתה צריך בכניסה לשערי הנמל לשלם מכס בשיעור בדרך כלל מאוד מאוד גבוה.
מאוד מאוד גבוה.
כן, לפעמים זה אפילו עולה מעל 100%, דברים כן. פסיכים.
גם חשוב להגיד, לא תמיד אפשר לייבא. זה לא תמיד שהמכס הוא הבעיה, לפעמים גם לא מאפשרים לייבא מסיבות בריאותיות, מסיבות של תקינה כזאת או אחרת. כלומר, זה לא רק חסם של המכס הגבוה, זה יכול להיות גם חסמים אחרים, נניח כשרות. בנושאי חלב ובשר זה מכשול מאוד מאוד קשה בפני יבוא.
נכון, אבל בואו רק נעשה סדר, יש כל מיני מוטיבציות. כמובן שיש נגיד סיבה בריאותית, שיש איזה את משרד הבריאות שאומר, אני רוצה לראות שמה שאתה, מזון שאתה מייבא, אין בו
לא
רעלים,
בציבור,
או לא יפגע בציבור, ופה המוטיבציות ברורות. אבל דווקא אנחנו מדברים על הטלה של מכסים עם מוטיבציות אחרות.
נכון.
שהן בדרך כלל מיידות להגן על התעשייה המקומית.
נכון, אז אני חושב שצריך, אם אנחנו רוצים להבין את הנושא הזה, צריך ללכת ממש לימים הראשונים של קום המדינה, שבעצם התפיסה לאורך 40 השנים הראשונות של המדינה, הייתה שעל מנת לעודד את הפריפריה, על מנת לעודד את ההתיישבות, ובכלל את הפעילות הכלכלית בארץ, צריך להגן על התוצרת המקומית. ואז שלחו במרכאות אנשים לגור בכל מיני קצוות ארץ, נניח ניקח את יוטבתה כאיזושהי, דוגמה טובה להתיישבות בפריפריה, אמרו להם, אתם תייצרו חלב, ואנחנו נדאג שלא יהיה לכם תחרות על החלב, אנחנו נבטיח לכם מחיר גבוה על החלב, וככה בעצם נוכל לממן את ההתיישבות שלכם בפריפריה. זה היה התפיסה הכלכלית ששלטה פה מ-48 עד סוף שנות ה-80, כשבסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כחלק מתהליך הגלובליזציה העולמי, הבינו שעדיף להפחית את המכסים על כל מיני מוצרים, בעיקר מוצרים תעשייתיים.
כן, זהו, צריך להגיד רק שהמכסים, נתת את קיבוץ יוטבתה כדוגמה, אבל בעצם המכסים על היבוא היו בהמון המון תחומים.
היו בכל התחומים, כן. למעשה.
של ביגוד, של אלקטרוניקה אנחנו
נכון,
מכירים.
התפיסה הייתה שיבוא זה דבר רע, יבוא זה דבר שפוגע בתעשייה המקומית, ויצוא זה דבר טוב, כמובן שכל סטודנט לכלכלה יודע שיבוא ויצוא הולכים יד ביד, לא יכול להיות יצוא בלי יבוא, ויבוא לא יכול לאורך זמן להיות בלי
כן,
יצוא.
כן, אבל בוא על זה...
טוב, תקלה טכנית קלה,
כן.
נתגבר עליה.
אז מה אתה אומר על היבוא? הייתה לנו הפסקה קלה?
אמרתי שהיה תפיסה שאמרה שיבוא זה דבר רע וייצוא זה דבר טוב, וכמובן שזה לא תואם את התיאוריה הכלכלית שיבוא וייצוא חייב ללכת ביחד.
נכון, אבל את זה אני דווקא רוצה שנפרט תכף, אבל בגדול למה בעצם המדינה רצתה להגן על החקלאות? אמרנו שבתחילת ימי המדינה היו מכסים על המון המון תחומים, בתחילת שנות ה-90 בעצם הייתה ירידה הדרגתית בשיעורי מכסים על הרבה מאוד סקטורים במשק, אבל עדיין יש רמות מכס, מאוד, שיעורי מכס מאוד גבוהים על תחום של חקלאות.
נכון.
עכשיו השאלה, עכשיו זה אנחנו גם יודעים מאוד מאוד נהוג בעולם, אתה רואה בהרבה מדינות אירופאיות, גם בארצות הברית, יש הגנה מסיבית מצד המדינה על חקלאים, ובעצם החקלאות נתפסת כאיזשהו תחום שכן המדינה צריכה לבוא ולהתערב ולהגן עליו, לעומת יבואני אלקטרוניקה.
נכון.
למה דווקא?
טוב, אז דבר ראשון יש את הדברים שאמרנו קודם, שזה עניין של הרבה יותר קשה לייבא ולייצא תוצרת חקלאית טרייה, ויש כאן שאלות של בריאות הציבור, יש כאן כל מיני חסמים לסחר בינלאומי שלא קיימים, נניח כשאנחנו מדברים על, חולצות או על מוצרי אלקטרוניקה. אבל חוץ מזה יש כאן סיבות תרבותיות, יש כאן סיבות בארץ אפילו אומרים ביטחוניות, שרוצים להבטיח שיהיה חקלאות מקומית.
נראה לי זה גם משהו באתוס שלנו, נכון? ההתיישבות העובדת,
נכון,
חג שבועות, יש את הטרקטור עם היבול,
מה אנחנו נהיה בלי הקיבוצים והמושבים שלנו?
כן, אוקיי. זה... אבל זה גם הקיבוצים והמושבים שזה גם בצרפת, כן? את הקיבוצים שלהם.
נכון, שם זה יותר...
את השטחים החקלאים שלהם.
זה יותר יצור יין אדום נניח, הצרפתים מאוד רגישים לזה.
כן.
ובכלל חקלאות זה איזשהו נושא תרבותי עמוק בחברה שלנו.
אוקיי. אז
זה סיבה אחת. סיבה שנייה, בארץ זה משהו שקיים, זה פיתוח הפריפריה. וסיבה שלישית זה שימור יכולת מזון עצמאית. כמו שאמרתי, יש חשש בישראל, אולי זה האופי הגלותי שלנו משהו, אבל יש איזשהו חשש ממקרה שבו ישראל לא תוכל לייבא מזון, ורוצים להבטיח שנוכל להמשיך.
זה הסיבה...
אתה מסתכל עליי ואתה לא משוכנע.
זה הסיבה שאני הכי לא אוהב. אנחנו חיים היום תרצה או לא תרצה, במשק בינלאומי. תבחר כל מוצר שאתה רוצה, אתה תראה שהיכולת להכין אותו, היא כנראה תלויה במישהו אחר בעולם.
נכון.
עכשיו אנחנו יושבים על כיסא, שאו שהוא יוצר בישראל, אבל אם, או שהוא לא יוצר בישראל,
כנראה שהוא יוצר באיקאה.
יפה, אבל, אבל גם אם הוא יוצר בישראל, סביר להניח שבסוף הבד שלו הגיע, או מתכת, נכון. או מה שזה לא יהיה. ספק. בסוף אתה לא יכול לייצר שום דבר בעצמך, וכנראה המסקנה מזה אומרת שאין כזה דבר להיות במצור ולהצליח להתקיים, זה כבר לא סוגיה כלכלית. בוא לא נגן על סקטורים בגלל הטיעון הזה.
אני מסכים עם זה לחלוטין, אבל זה אחד הדברים שאתה תשמע הרבה בכנסת, אם אנחנו מדברים על, אם הדיונים מגיעים לשם בנושא הזה.
דרך אגב, אתה יודע שיש מאגרי חירום, כן? תסכל בתקציב המדינה, יש לך מאגרי חירום אפילו של דלק,
נכון, של חיטה.
או של חיטה, בדיוק. זאת אומרת, המדינה יודעת להיות ערוכה למצבי חירום בסיטואציות כאלה. אתה לא צריך להטיל הגבלות כל כך חמורות על השוק בשביל אירוע שיקרה מתישהו, ושעוד יש דרך אפקטיבית כנראה טובה יותר להתמודד איתו.
יש אפילו את הטקס המצחיק הזה בפסח, שמוכרים את כל החיטה שלנו, של מדינת ישראל, לגוי.
לאיזה דרוזי נראה לי, מדליה או משהו.
לאיזה בחור מ... נו, שם ליד ירושלים.
מאבו גוש.
מאבו גוש.
כן, כן.
יצא לי לשבת בטקס כזה, כשהייתי העוזר של מיקי לוי.
סגן שר האוצר.
סגן שר האוצר, נכון, כי יאיר לפיד, שהיה שר האוצר, הוא לא הסכים להשתתף בפרסה הזאת של מכירת וקניית החיטה שלנו, ומיקי הלך לייצג את מדינת ישראל.
אני זוכר שכשהייתי באוצר, אז הייתה תדלקת נרות המסורתית, כל יום מישהו אחר מדליק.
מה, בחנוכה?
בחנוכה, כן.
כמובן.
ואז ביום שיאיר לפיד הדליק, אנחנו התערבנו בינינו אם הוא יחבוש כיפה או לא.
אוקיי.
ומה לדעתך הוא עשה?
לדעתי הוא לא חבש
כיפה. חבש כמו גדול. חבש כמו גדול.
טוב. זה לפעמים לפוליטיקה יש את הדרכים שלה.
כן.
נחזור לנושא שלנו.
לעניין המכס, כן. אז אוקיי, אמרנו שבעצם מכסים אמור להגן על תוצרת מקומית, יכולה להיות חקלאות או לא, ואנחנו היום אחרי כל מיני התפתחויות שהיו בכלכלה הישראלית, וזה גם מגמות שקורות בעולם, יש הגנה על החקלאות עצמה.
נכון.
עכשיו, מבלי לנקוט עמדה, גם אם יש חשיבות להגן על סקטור כזה או אחר, אנחנו חושבים שיש דרכים מסוימות, טובות יותר וטובות פחות, להגן על זה.
נכון, וה-OECD מציין את זה שיש את הדרכים הפחות פוגעניות להגן על הסקטור החקלאי, ובישראל 80% מההגנה על הסקטור החקלאי היא דווקא בדרכים הפוגעניות, שבאירופה ובארצות הברית השתמשו בהם הרבה בשנות ה-90, ומאז כבר הפסיקו להשתמש בהם, כי הבינו שיש להם השלכות שליליות על הכלכלה.
אז בואו נעשה סדר. בעצם במצב הנוכחי המדינה מגנה על סקטור החקלאות, או על ידי מכס, שזה בעצם שיעורי מס גבוהים יותר שאתה גובה לכל מי שמייבא את התוצרת הזאת מחוץ לארץ.
נכון.
ואפשרות שנייה, שגם משתמשים בה, זה באמצעות מכסות. שבעצם זה הגבלה של הכמות שאתה יכול לשווק במשק המקומי.
נכון. לרוב זה, המכסות זה בפטור ממכס או במכס מופחת, אבל הן מוגבלות בצורה כזאת שלא תפגע בשיווי משקל של השוק הספציפי. נניח יש ייבוא של גבינה צהובה בפטור ממכס, אבל זה כמות די קטנה.
כן, ומי שפחות מתחום הכלכלה, אז העניין של הגבלת המכסות, היא בעצם מדברת על צו וביקוש. אם יהיה לנו הרבה מאוד עגבניות, אז המחיר שלהם ירד. אם יהיה לנו פחות עגבניות, אז הם ישמרו על מחיר מסוים. ראינו גם את המחיר שלהם הולך ומאמיר בחודשים האחרונים.
אז מה בעצם הפגיעה? אני רוצה שנחדד את העניין הזה. מה הפגיעה הכלכלית שנובעת מהדרך שבה ישראל מגנה על החקלאות, ומה בעצם האפשרות האחרת? שעכשיו משרד האוצר מתחיל לבחון בצורה מעמיקה יותר.
תשמע, בעיניי הדבר הכי חשוב זה הגידול של האי שוויון. בעצם היום מה שהמדינה גורמת זה מחירים גבוהים לכולם. ואין סיבה, גם אם אתה מאמין שאתה רוצה להגן על תחומים כאלה ואחרים, שאנשים שנמצאים היום בתחתית החברה הישראלית, שיש להם משכורות מאוד נמוכות, שגם הרבה פעמים גרים בפריפריה, הם יצטרכו לממן את המטרות החברתיות שיהיו מוצדקות ככל שניתן, על ידי מחירים גבוהים יותר שהם משלמים. אני לא רואה פה היגיון, ואני רואה כאן פגיעה מאוד מאוד חמורה באי השוויון.
אוקיי. אני לא הייתי שם על זה דווקא את הדגש, הייתי אומר ש... הדגש הוא דווקא פגיעה ביתרון היחסי של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא בהכרח יודעת לייצר גם עגבניות וגם גזר וגם מלפפונים וגם אבוקדו. למרות שהאבוקדו שלנו די טוב, אבל גם בננות, בבננות אנחנו קצת חלשים.
אני דווקא חושב שזה קשור לסקטורים אחרים. יצא לנו גם לדבר הרבה בזמנו על חוק עידוד להשקעות הון, ועל בעצם דרכים אחרות שבהן המדינה מתערבת, היא כאילו יודעת איזה סקטורים טובים יותר, ופה היא יוצרת הרבה מאוד דיוותים. אבל דווקא אני חושב שבחקלאות זה פחות רלוונטי. זאת אומרת, זה נכון אולי בהבחנה בין בננות לעגבניות, אבל בגדול, כשהמדינה מחליטה שהיא רוצה לשמור על סקטור של חקלאים במקומות גיאוגרפיים מסוימים, לפעמים המציאות מכתיבה גידול של סוגים מסוימים של הגידולים, כי נגיד באזור מסוים יש קרקעות שבהם אתה יכול לגדל רק גזר. כן?
אבל צריך גם לשים לב שכאן יש בעיה, כשאתה מגן לצורך העניין, נשאר עם דוגמת הגזר, אתה מגן על מחיר גזר גבוה בישראל, אין לך שליטה שהגזר יגודל דווקא בפריפריה. כלומר, הניסיון לעודד את הפריפריה על ידי מחירי גזר גבוהים, יכול להוביל גם לכך שמישהו במרכז הארץ יגדל גזר ואתה מגן גם עליו. אז יש כאן בעיה שהמטרות שלך והאמצעים שלך הם לא מתואמים אחד עם השני.
בוא נפתח את זה. תתאר לנו את המציאות שבה חקלאי עומד, בפני החקלאי עומד. מה המדינה אומרת לו? אתה מקבל עכשיו...
האמת שהתמיכה הישירה בחקלאים בישראל היא יחסית נמוכה.
אוקיי.
יש קצת תמיכה דרך היתרים לייבא עובדים זרים, ויש קצת תמיכה על ידי מחירי מים ומחירי קרקעות מסובסדים, אבל פה זה מסתיים. ומה שהמדינה בעצם אומרת לחקלאי זה תגדל גזר לצורך העניין, אני לא יעזור לך.
ואני אדאג שיבונים אחרים לא יבואו גזר, ועל ידי כך המחיר של הגזר לא יהיה נמוך מדי.
בדיוק.
עכשיו, אפשרות אחרת, בוא נעשה נגיד, לא יודע, איזה תרחיש עם כמה מספרים. יכול להיות שיש לי דונם של שטח, ואני מגדל עליו גזרים, והעלות שלי היא נגיד מיליון שקלים.
בשנה.
בשנה, וכדי להיות רווחי אני צריך 1,100,000 לקבל. אבל בסוף ההכנסות שלי בלי התערבות של המדינה היא 900,000 שקלים בשנה. זאת אומרת, בלי התערבות אני מפסיד 100,000 שקלים בשנה. כדי שאני אמשיך לגדל גזר, אני צריך פה את ההתערבות של המדינה, ונניח וגם החלטנו שזאת היא מטרה ראויה שצריך את התערבות המדינה.
וחשוב להגיד שזה לא ברור מאליו. יש הרבה פרשנים מהימין הכלכלי שאומרים שלא צריך בכלל לעודד. אני לא מסכים עם הגישה הזאת. כי אני חושב שיש הרבה תועלות חיצוניות בגידול תוצרת מקומית, אבל זה לא מובן מאליו שיש תמיכה בחקלאות, נניח בתעשייה.
נכון, זהו, הדיון הזה הופך להיות בעייתי כשמרחיבים את זה להרבה מאוד נושאים, ואתה יכול לומר, בוא ניתן גם הטבות אולי לנגנים ולסופרים ולתעשייה מסוג מאוד מאוד מסוים, הרבה פעמים מקבלי החלטות נכון. מחתים במטרות
מה
האלה.
מה שנקרא מדרון החלקלק.
כן. אוקיי, אז אפשרות אחת, אמרנו יש לי דונם של גזר, עולה לי 1,000,000 שקלים, בלי התערבות מדינה הכנסות שלי עם 900,000 שקלים, אני מפסיד. איך המדינה יכולה לעזור לי? היא אומרת, אני אגן עליך בפני מתחרים, ואז המחיר של הגזר יהיה קצת יותר גבוה מאשר הוא במחיר של שיווי משקל בשוק. מי שמממן את המחיר הזה זה כל תושבי המדינה שצריכים לרכוש גזרים, ובעצם ככה אני כחקלאי יכול להתקיים.
נכון.
מה האפשרות האחרת שאתה מציע?
יש אפשרות נוספת של באמת סבסוד דרך מחיר קרקע ומחיר עבודה ומחיר מים, שזה אפשרות קצת פחות פוגנית, והאפשרות הכי טובה זה פשוט סובסידיה ישירה מתקציב המדינה אל החקלאי, אם החלטנו שנכון לתמוך בחקלאי הספציפי הזה, בדונם הספציפי הזה, הוא יקבל את ה-200,000 שקל שיביאו אותו מהפסד של 100,000 שקל לרווח של 100,000 שקל.
עכשיו יש כאן כביכול יתרון מאוד גדול וחיסרון, כן? מה היתרון? היתרון זה השקיפות, נכון? פתאום יש לך סעיף בתקציב המדינה, שאתה יודע מה סדרי העדיפויות של הממשלה, ולאן הולך הכסף של המשק הישראלי.
נכון, אבל עוד לפני זה, היתרון הוא באמת שאתה לא פוגע בהקצאה היעילה של המשאבים. אתה נכון. לא מעודד שימוש לא נכון במים, בקרקע, אתה לא מעודד גידול של גזר במרכז הארץ, כשבעצם אתה מנסה לעודד אותו בפריפריה וכו'.
נכון. עכשיו, למה חקלאים מתנגדים? הרי על פניו אתה אומר, אוקיי, אני חקלאי, גם באפשרות שבה המחירים יהיו גבוהים, אני אקבל את הדלטה, את התוספת של ה-200,000 שקלים שיביאו אותי לרווח, וגם אם הממשלה תבטיח לי עכשיו 200,000 שקלים בשנה, אני עדיין יהיה רווחי. למה חקלאים מתנגדים למעבר הזה?
אני חושב שזה קצת מחזיר אותנו לשאלה של בגץ הגז ושל סעיף היציבות. הרי מה החקלאי מפחד? הוא אומר, היום אני חי במצב עולם שאני מכיר אותו וקיים מאז קום המדינה, והוא לא משתנה יותר מדי. ברגע שאתם מעבירים אותי לתמיכה ישירה, אפילו אם היא שווה, הרי עוד שנה או עוד שנתיים, כשיהיה משבר כלכלי, או סתם איזשהו שר יתחלף...
הממשלה מקצצת איפה שהיא יכולה, או בדיוק, רוצה.
בדיוק, ופתאום היא תקצץ לי בסובסידיה, ואני אצטרך להיות בתמונת עולם שונה לחלוטין, שהמדינה לא עוזרת לי. מזה החקלאי מפחד, והוא רוצה איזושהי הבטחה ליציבות שלטונית בהקשר הזה. לכן אני אומר, זה מזכיר קצת את סעיף היציבות במתווה הגז.
כן, למרות שדווקא פה אני חושב שאפשר להתייחס לזה בצורה שונה, כי היציבות של תחום החקלאות הוא בעצם איזו מטרה חברתית שהמדינה רוצה לקדם, וצריך כאן באמת יציבות. אתה לא יכול להשקיע בתחום הזה שנתיים, ואחרי זה לא... כי
נכון,
אתה צריך לתחזק את זה באופן שוטף.
ולוקח להם הרבה שנים עד שזה.
נכון, וההתערבות הממשלתית בתחום הגז היא דווקא יותר נוגעת להסדרה שלו. זאת אומרת, הוא יפעל בין אם הממשלה תרצה או לא תרצה, אבל יש פה הסדרה שקשורה לאופי השימושים בו, לקצב השימוש, למיסוי שהיא לוקחת וכו'. אז...
אני מסכים שזה קצת שונה, אבל גם צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על כל יזמות שהיא, אז בסך הכל המגזר העסקי צריך יציבות, כמובן שאי אפשר להתחייב ליציבות מוחלטת, אבל צריך יציבות בירוקרטית, יציבות רגולטורית. כלומר, הבעיה שהחקלאים ניצבים בפניה לא שונה מהבעיה שהנגר ניצב בפניה, או שיצרן השולחנות, בעצם זה אותו הדבר, מה שאמרתי הרגע, אבל שמפעל שמייצר כיסאות פלסטיק ניצב בפניה. כולם צריכים יציבות שלטונית, ובאמת זה... פותח לנו פתח לדיון אחר לגמרי, אבל שהממשלה לא יכולה לשנות את כללי המשחק כל רגע נתון.
נכון, יש לי רעיון. בוא ניתן קצת נתונים. חלק מהביקורות שקיבלנו על הפרק הקודם, זה שלא הזכרנו כל מיני מחקרים ומספרים. יש לי חברה ממשרד ראש הממשלה, אורית פייס, כלכלנית בחסד, שפשוט שתפה אותי
איזה
לגמרי.
איזה name dropping גלח פה הרגע.
לגמרי, שתפה אותי לגמרי, אמרה, מה זה, לא הזכרתם שום מספר, שום מחקר, אז בוא בעצם ננסה לראות מה כל מיני דברים שנכתבו
אבל
בישראל.
אבל אתה יודע, יש משוואה מאוד מאוד ידועה, יותר בכתיבה מדעית, אבל על כל משוואה שאתה מוסיף לספר, אתה מאבד חצי מהקוראים שלך. אז גם כאן אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר לא להוסיף משוואות, כי אנחנו נאבד את השומעים שלנו.
טוב, אבל בוא ננסה, מה אכפת
לך? בוא נזרוק כמה מספרים לעביר.
בוא נתחיל עם דוח מנהל הכנסות המדינה האחרון.
אוקיי, אני דווקא חשבתי על דוח ה-OECD. ה-OECD טוען ש...
הזכרת אותו כבר, לא?
יאללה, שוט. אני לא חושב... כן, הזכרתי אותו קודם. נכון, אמרתי 80% מהתמיכות בישראל הם דווקא התמיכות הלא מוצלחות. אבל מה שיותר מעניין זה שה-OECD אומר שאם אנחנו נעבור לתמיכות ישירות בחקלאות במקום תמיכות עקיפות כמו היום, מחירי המזון ירדו ב-7%.
כן.
זה סכום די משמעותי למשפחה ישראלית ממוצעת.
זהו, שדווקא מנגד, דוח מנהל הכנסות המדינה האחרון, יש להם פרק תמיד על מכסים. ובעצם הם בדקו, הייתה גם את ועדת קדמי, שהיה מנכ״ל משרד הכלכלה, תמ"ת נקרא אז בזמנו, שהחליטו על הפחתת מכסים בכל מיני מוצרים של צריכה ותעשייה, ונגיד ספדרים, מוצרי ניקוי ודברים כאלה, ואז בעצם הם בדקו את ההשלכות על המחיר. ירדו מכסים, אז אנחנו בעצם מצפים שהתחרות תהיה גבוהה יותר, כי כל מיני יבואנים יבואו עוד מוצרי ניקוי וספדרים ודברים כאלה, ואז המחירים ירדו, ודווקא בקבוצת מוצרים שהם בחרו, הם לא מצאו שהמחירים ירדו בצורה משמעותית, וזה שם קצת סימן שאלה על ההשלכות של צעד כזה.
אני אישית לא מתרגש כל כך מהבדיקה הזאת, אני חושב שיש בה שתי בעיות. הבעיה הראשונה זה שלהפחתת מכסים יכול לקחת זמן עד שהיא מתגלגלת למחיר של הצרכן, במיוחד כשהשוק הוא לא תחרותי מספיק. הדבר השני זה שהמכסים שם היו מראש מאוד מאוד נמוכים, אז הפחתת בעצם המכס היה חלק מאוד קטן מהמחיר הסופי לצרכן, ולכן הפחתת המכס לא בהכרח צריכה להתגלגל, תצליח להתגלגל לצרכן. הרי אם המחיר אחרי הורדת המכס ירד מנניח 29.90 ל-29.80, אז אנחנו לא מצפים בהכרח שהכימוני יוריד את המחיר לצרכן.
נכון. אני מסכים מאוד, אבל עדיין זה נורא מעניין לראות שעשינו איזה ניסוי מסוים על המשק הישראלי שנתן את התוצאות האלה.
נכון.
טוב, אנחנו...
אני דווקא הייתי רוצה להזכיר עוד נתון אחד. מאוד מעניין, אמרתי קודם שיש מכסות ליבוא של גבינה צהובה, והיבוא של הגבינה הצהובה או הגבינה הצהובה שמיובאת נמכרת בארץ במחיר שהוא נמוך ב-30% מהמחיר המפוקח של הגבינה הצהובה. כלומר, זה מראה לנו שני דברים. אחד, שאפשר להוריד בצורה משמעותית את המחירים על ידי יבוא של תוצרת חקלאית, ושתיים, ש פיקוח מחירים הוא לא שיטה טובה, בטח לא כשיש אפשרות של תחרות.
יש לי עוד נקודה ממש טובה, וזה בעצם כל השימושים לרעה שעושים בתקנות של היבוא. נראה לי, אתה סיפרת לי על הדוגמה של הקטשופ של היינץ.
נכון. הקטשופ של היינץ היום אסור לקרוא לו קטשופ, זה צריך לומר ממרח העגבניות של היינץ.
כן.
בגלל שהיינץ, יש תקן שקובע מה זה קטשופ.
תקן ישראלי.
תקן ישראלי.
ייחודי.
נכון. שקובע מה...
למה מותר לקרוא קטשופ?
איזה ממרח יכול לקרוא לעצמו קטשופ.
כדי לא לבלבל את הצרכן.
בוודאי, יש בזה היגיון רב. אבל החברה שהמציאה את הקטשופ, היינץ, היא לא עומדת בקריטריון הישראלי להיקרא קטשופ. החברה שהמציאה את המילה, שהמציאה את המוצר, שאותו אוסם ואחרות מחכות, זה לא קטשופ בישראל. שזה אבסורד לא נורמלי, שרק מראה איזה ניצול לרעה יש של התקנות הקטנות האלה בחוקי היבוא.
נכון, זאת אומרת, כנראה, ובאמת כל הגופים הבינלאומיים והכלכלנים שעוסקים בסוגיה הזאת במשק הישראלי, חושבים שעברנו את נקודת האופטימום. זאת אומרת, יש צורך הרבה פעמים להגן על תעשיות מסוימות, אבל כנראה כאן גם הצורה וגם השימוש בה של מכסים גורמת לכל מיני עיוותים ולשימושים שהם בעצם פוגעים בתחרות, פוגעים בצרכן, פוגעים ברמת המחירים, וזה לא המטרה שבשבילה הם מקודמים.
נכון מאוד. אני חושב שלהגיד... הייתי מחדד את זה ואומר, זה לא שעברנו את נקודת האופטימום, כי עברנו אותה בהמון. אנחנו ב-25 שנים האחרונות, מתחילת שנות ה-90, אנחנו מורידים את כל החסמים האלה, אבל עדיין לא הגענו בחזרה לנקודת האופטימום, אנחנו עדיין מעבר אליה.
בהצלחה למשרד האוצר?
כן, אני חושב שצריך לאחל בהצלחה לכחלון. יהיה לו לא פשוט להעביר את הרפורמה בכנסת, אבל אני מאמין שהוא מסוגל.
בסדר גמור. יופי, טוב.
טוב, אז, היה תענוג להיות פה.
כנל, נתראה בשבוע הבא עם תוכנית חדשה שאנחנו עוד לא יודעים מה הנושא שלה, נכון?
לא, אנחנו
יש אבל כמה השבוע. רעיונות,
יש,
כן.
יש רעיונות.
טוב, אז תודה לכם, להתראות. אנחנו ליאור תבורי, טל וולפסון, ערך מוסף, שיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב.